אלא אינסוף, הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה להמשיך ולענות על החידות של היקום בשפה פשוטה וללא מתמטיקה מסובכת. גם הפעם זה לא יהיה פשוט, אבל גם הפעם אני מקווה שיהיה מרתק. היום, בפרק העשירי שלנו, אנחנו משנים קידומת וקופצים בשיא המהירות לעומקו של החור השחור. אחרי שהבנו מה יקרה אם ניפול לתוך החור השחור, ומה זה חור שחור בכלל, היום נדבר על המציאות של החורים השחורים. האם חורים שחורים קיימים בכלל? ואיך אנחנו יודעים שהם קיימים בכלל? בפרקים הקודמים הצגנו את הקונספט של חורים שחורים. הסברנו שחור שחור הוא בעצם עצם בעל מסה גדולה לעומת הגודל שלו. המסה שלו כל כך גדולה עד שמהירות המילוט ממנו גבוהה ממהירות האור. כתוצאה מכך, שום דבר, אפילו לא אור, יכול לצאת מהחור השחור ברגע שהוא עובר את הגבול הנקרא אופק האירועים. משם, כרטיס שלנו הוא חד-כיווני עד מרכזו של החור השחור. דיברנו על כך שנפילה לחור שחור כורכת איתה תהיות על הזמן, וכן שלצופה מבחוץ יראה שמי שנופל לחור השחור כפו לנצח על אופק האירועים שלו, ואילו מי שנופל פנימה רואה את היקום מואץ עד האינסוף, עד שהוא עצמו מגיע למוות הבלתי נמנע שלו, כאשר הוא מסיים את המסע שלו למרכז החור השחור בזמן סופי. כאשר הוא מסיים את המסע שלו למרכז החור השחור בזמן סופי, כל האטומים שלו נדחסים לגודל קטן בצורה אינסופית, חם בצורה אינסופית ודחוס בצורה אינסופית. הסינגולריות. חורים שחורים הם אובייקטים מטורפים לגמרי. ממש לא להאמין שהם קיימים במציאות. וזהו בדיוק הבעיה. תראו, זו אחת הביקורות שאני מקבל הכי הרבה על הפרקים האלו, על החורים השחורים. מאיפה אנחנו יודעים שמה שאנחנו מדברים עליו קיים במציאות? הרי לא אני, וגם כנראה לא אתם, היינו בסביבת חור שחור. ואם מישהו במקרה כן היה בחור שחור, הוא לא בדיוק יכול לחזור ולספר לנו מה הוא ראה שם. אז מאיפה אנחנו יודעים את כל מה שאנחנו יודעים, מעבר למתמטיקה? המתמטיקה יפה, אבל אפשר לתאר במתמטיקה גם עולם מ-200 מימדים. זה לא אומר שהעולם עם ה-200 מימדים הוא העולם האמיתי. רק בגלל שהמתמטיקה מאפשרת משהו, לא אומר בהכרח שהוא קיים במציאות. אם ככה, מאיפה אנחנו יודעים שחורים שחורים קיימים בכלל, ושהם לא פרי הדמיון הקודח של אסטרונומים משועממים? האם חורים שחורים קיימים? התשובה שלי, ואני לא אסטרונום ולא משועמם, היא שחורים שחורים קיימים. בהחלט שהם קיימים, אבל הם לא בדיוק קיימים. אסביר את עצמי. חורים שחורים קיימים. יש לנו ראיות שאנחנו נפרט בפרק הזה. ההשפעה הסביבתית של החורים השחורים לדוגמה, וכן ממש תצפיות ישירות שלהם. אבל איך אנחנו יודעים שכל החלק של הבפנים באמת קורה? איך אנחנו יודעים מה קורה בתוך משהו שלא ייתכן שיצא ממנו שום מידע? האמת היא שזו לא שאלה פשוטה כל כך. בואו נתחיל ממה שכולם מסכימים עליו. חורים שחורים הם תוצר של המתמטיקה של תורת היחסות של איינשטיין. הם מודל מופשט, תיאור מופשט של המציאות עצמה. אבל הוא לאו דווקא חייב להתקיים במציאות עצמה. בואו ניקח את זה לדוגמה קיצונית יותר. האלקטרון לא באמת קיים. אלקטרון הוא תיאור מתמטי של מודל שדה האלקטרון. הוא לא כדור קטן שרץ לו במרחב. האלקטרון לא קיים כפי שאנחנו מדמיינים אותו, אלא כענן הסתברות סביב גרעיני האטום. הוא לא נמצא בשום מקום, הוא יותר כמו תנועה בשדה. אז אם גם האלקטרון לא קיים, אלא במתמטיקה שלנו, הרי שגם הכוח האלקטרומגנטי לא קיים. מה לגבי כוכבים? מה לגבי עצמנו? אולי אתם מבינים עכשיו למה קצת קשה לי להיכנס למערת הארנב הזו, ולמה כששואלים אותי על קיומם של חורים שחורים, או מה קורה בגדלים הנורא נורא קטנים, אני זז בכיסא קצת בחוסר נוחות, כי אין פה תשובה חדה. בואו נשאל את השאלה קצת אחרת. האם יש לנו ראיות לכך שחורים שחורים קיימים? יש לנו ראיות לכך שאלקטרונים קיימים, אנחנו רואים את ההשפעה שלהם. האם יש לנו ראיות לקיומם של חורים שחורים במציאות? כאמור, חור שחור הוא עצם כבד מאוד. בואו נזכר רגע במודל שלנו על הכבידה. כדור הבאולינג המונח על מיטה. הכדור עצמו יוצר עקמומיות במרחב הסדין שעל המיטה. קחו את הכדור וסובבו אותו מצד לצד בעוצמה. הוא יוצר מעין גלים בסדין. הגלים האלו נקראים גלי כבידה. בפשטות, גלי כבידה הם הפרעה של עקמומיות מרחב הזמן. כתוצאה מההגדרות של תורת היחסות, גלי הכבידה מתפשטים במרחב, בדיוק כמו שאבן הנופלת למים יוצרת גלים המתפשטים במים. גלי כבידה הם מונח של תורת היחסות הכללית של איינשטיין, והתפשטותם מתוארת על ידי משוואות איינשטיין. הוא עצמו הסיק את קיומם של גלי הכבידה עם פיתוח תורת היחסות הכללית במאמרים מ-1916 ו-1918. אבל איינשטיין סבר שהגלים האלה יהיו חלשים מכדי להימדד אי פעם. וזה בדיוק העניין. הכבידה היא חלשה מאוד, וצריך תנועה של מקורות שדה הכבידה. תחשבו שוב על האגם אליו אנחנו זורקים את האבן, אבל במקום אגם מים, דמיינו את האגם עשוי ממרק כתום וסמיך. אני מאוד אוהב אנלוגיות של אוכל. בכל מקרה, הכדור ייפול לתוך המרק וזהו. הוא כמעט ולא יוצר בו כבידה, כי המרק מאוד מאוד סמיך, והכדור לא מספיק כבד. על כן, איינשטיין נניח שאין כדור מספיק כבד היכול ליצור גלים במרק של המרחב עצמו. יחד עם זאת, המתמטיקה מאפשרת את זה. אם ניקח שני גופים כבדים מאוד, קטנים מאוד, המקיפים אחד את השני במהירות הקרובה למהירות האור, הם אמורים ליצור גלי כבידה כל כך חזקים עד שניתן יהיה לקלוט אותם גם ממרחק עצום. ניתן לדמיין שני כדורים קטנים וממש ממש דחוסים, המקיפים אחד את השני במהירות עצומה, תוך שהם נופלים לסיר המרק שלנו. אם הם מספיק כבדים ומספיק מהירים, יופיעו גלים במרק. האם פעם שמעתם על עצמים כבדים מאוד וקטנים מאוד? חורים שחורים כמובן. אם שני חורים שחורים יקיפו אחד את השני במהירות עצומה, ההתנגשות ביניהם אמורה לייצר גלי כבידה אימתניים, כאלו שניתן יהיה למדוד אפילו בכדור הארץ. אם נוכל למדוד גלי כבידה כאלו, זו תהיה ראייה די ברורה לכך שחורים שחורים קיימים, כי אין עוד עצמים שיכולים לייצר גלים כאלו. על כן, משנת 1992 הוקם LIGO, Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory. הוא נועד לחפש גלי כבידה. בשנים הראשונות לא היה להם מזל, ובשנת 2002 הוחלט לפרק את הגלאים. קצת עצוב. בשנת 2015 הותקן גלאי חדש, וב-2016, רגע אוריקה, מצאו גלי כבידה. איך זה עובד? הטכנולוגיה הייתה צריכה ממש להתקדם. יש שם שתי תעלות או שפורפרות של וקום, אליהם נורות קרני לייזר. הקרניים האלה נפגשות ונורות בחזרה. לי תמיד קל לדמיין גלי מים. בואו נדמיין שוב אגם שקט, והפעם אנחנו זורקים שתי אבנים גדולות בתיאום מושלם, לשתי נקודות שונות באגם. האבנים האלו יצרו גלים במקצב מסוים, ותהיה נקודה בה הגלים האלה ייפגשו. אנחנו מודדים את המפגשים האלו בין הגלים, ובודקים שהיא תואמת למיקום בו שני האבנים נזרקו. עושים את זה כמובן עם קרני לייזר ולא עם אבנים, ובמרחב של וקום ולא במים, אבל זה בדיוק אותו הדבר. אם החלל עצמו נמתח או מתכווץ בכיוון שבו אחת המרות נמצאת, אז המיקום ממנו הקרן תורה לתוך השפופרת או המיקום ממנו נזרוק את האבן, יהיה שונה. דמיינו ניסוי בו אתם זורקים שתי אבנים לאגם והם יוצרים את המעגלים האלו. כעת בואו נדמיין את אותו הניסוי בדיוק, אבל רגע לפני הזריקה של אחת האבנים, מישהו מזיז אותה בכמה סנטימטרים או מטרים ימינה. כל התבניות של המעגלים יראו שונות. על כן, בנו את אותו הדבר בדיוק עם לייזרים מאוד מאוד רגישים, וחיפשו לראות האם אפשר לקלוט תנועה של המרחב עצמו שתסביר גלי כבידה. אם נקלוט את זה, אנחנו יודעים שמדובר בגלי כבידה. הבעיה הייתה שהקולטנים צריכים להיות ממש ממש רגישים, כי כמו שאמרנו, הכבידה נורא חלשה. האמת היא שהם צריכים להיות כל כך רגישים, עד שבהתחלה הם קלטו רעשים ממכוניות שנסעו מספר קילומטרים משם. אחד הפתרונות שעשו הוא לנקות את הרעשים האלו, וכן בנו שני מכשירים, אחד בלואיזיאנה ואחד בוושינגטון סטייט, כדי להבין שאם קולטים גל כבידה, הוא נקלט בשניהם בצורה דומה או אפילו זהה, ולא קולטים משהו שנובע מאירוע חולף בכדור הארץ. הרגע הגדול הגיע ב-14 בספטמבר 2015 בשעה 10:51 בבוקר. שני חורים שחורים, כל אחד מהם בעל מסה של כ-30 פעם מסת השמש, וקוטר של כ-150 קילומטר, התנגשו והפכו לחור שחור אחד. מאז התגלו עוד שלושה אירועים כאלו של התנגשות של חורים שחורים. כולם מהתמזגות של חורים שחורים בעלי מספר רב של פעמים מסת השמש. ההתנגשויות האלו כל כך עוצמתיות עד שאנחנו קולטים אותם ממרחק עצום. הרחוקה ביותר הייתה במרחק של כמעט 3 מיליארד שנות אור מאיתנו. אז איך זה נשמע? קודם כל צריך להגיד שגלי הכבידה לא יוצרים סאונד כמובן, כי רעש או סאונד היא תופעה מצריכה אוויר. בחלל אין סאונד, אין מוזיקה, הכל שקט ומפחיד. בכל מקרה החליטו להמיר את הכבידה עצמה לגלי סאונד שנעים במקום באוויר במרחב עצמו. תרגמו את זה לסאונד כדי שיוכלו להשמיע לנו איך נשמעת התנגשות של שני חורים שחורים. וזה נשמע ככה. די קול, לא? אבל רגע, עם כל הכבוד לסאונדים המגניבים האלו, לי זה לא מספיק טוב. למרות שברמה האישית כששמעתי את גלי הכבידה האלו בפעם הראשונה, קיבלתי אור ברווז, אני יכול להבין את הסקפטיות. דיברנו על עיוות מרחב הזמן, דיברנו על אובייקטים מוזרים המפרקים כוכבים בכל מקום בו הם עוברים. האם אפשר לראות אותם? אוקיי, אז נתחיל מזה שחורים שחורים לא מהירים ולא משחררים שום קרינה לחלל, למעט אותה קרינת הוגינג היפותטית שהזכרנו בפרקים הקודמים. ככה או ככה, מדובר בקרינה מאוד מאוד חלשה, ולא רלוונטית לנו לכרגע. על כן, כאשר מחפשים חורים שחורים, עלינו להסתמך על ראיות לכבידה שלהם. לדוגמה, איך הם משפיעים על השכנים שלהם, או ממש גלי הכבידה שלהם, כפי שתיארנו. זוכרים שדיברנו על כך שחורים שחורים אמורים להופיע בגדול בשני גדלים? כוכביים או סטלר, כמה פעמים עד כמה עשרות או מאות פעמים מסת השמש, הם אמורים להיות בכל מקום ובכל גודל. לדוגמה, השניים שהתנגשו ויצרו את גלי הכבידה ששמענו מקודם, מהווים ראיה לכך. אפשרות נוספת היא חורים שחורים סופר מסיביים. להם יש מסה של כמה מיליוני או אפילו מיליארדי פעמים מסת השמש. הם נמצאים במרכזה של כל גלקסיה. ההיגיון אומר שיהיה יותר קל לחפש את החורים השחורים הענקיים, כי הם גם הרבה יותר גדולים, וכן אנחנו יודעים איפה הם אמורים להיות, במרכזה של כל גלקסיה. על כן, התחילו בחיפוש אחריהם. טלסקופ החלל Event Horizon Telescope, או EHT, מאוניברסיטת MIT, מיועד לבחינת הסביבה של החורים השחורים, והחל לעבוד בשנת 2017 על מנת לבדוק את החור השחור במרכז הגלקסיה M87. 8 טלסקופים של EHT המפוזרים בגרינלנד, אירופה, צפון ודרום אמריקה, אנטארקטיקה ובאים באוקיינוס השקט, כולם ביחד בחנו את M87 לעומק. M87 היא גלקסיה אליפטית ענקית הנמצאת בקבוצת הכוכבים בתולה, במרחק של כ-55 מיליון שנות אור משביל החלב. זו הגלקסיה השנייה הכי בהירה בצביר הגלקסיות בתולה, וזה די יפה לה, כי יש שם מעל 2,000 גלקסיות. בכל מקרה, היא יחסית ענקית ויחסית קרובה לכדור הארץ, לכן אוהבים לחקור אותה. הטלסקופים בחנו את גלי הרדיו הנפלטים ממרכז הגלקסיה, ולאחר כ-2 של עיבוד הדאטה הרב שנאסף, המירו את כל גלי הרדיו האלו שנאספו לספקטרום של אור נראה, כדי שנוכל לראות. כמעט כמו בכל תחום בעולם של היום, גם כאן נעשה שימוש מסיבי בכלים מתקדמים לפענוח דאטה. לאחר עיבוד המידע, הגיעו סוף סוף לרגע המיוחל. הם הצליחו לתאם את כל התצפיות האלו באמצעות שעונים אטומיים. ב-10 באפריל 2019, הרגע הגדול הגיע. EHT שחררו תמונה ראשונה של חור שחור הנמצא במרכז גלקסיה M87. מה שרואים בתמונה זה לא את החור השחור עצמו, כי החור השחור עצמו הוא שחור. הוא העיגול העגול השחור במרכז התמונה. מה שכן רואים שם זה את הגזים הרותחים הנמצאים על סף אופק האירועים של החור השחור. בעצם הם מגדירים את הספירה סביבה יש חור שחור. אני ממליץ לכם רגע, אם אתם לא נוהגים או רצים, ללחוץ על הלינק שבתיאור הפרק ולראות את תמונת החור השחור בעצמכם. אין הרבה דברים שגורמים להגיד וואו כמו תמונה כזו. אבל אתם יכולים לעצור ולהגיד, רגע, אם בכל גלקסיה אמור להיות חור שחור ענק, למה צריך להסתכל עשרות מיליוני שנות אור בשביל לראות אחד? לא אמור להיות לנו כאן חור שחור במקד גלקסיית שביל החלב שלנו? אז האמת היא שקשת A כוכב, או באנגלית סגיטריוס A סטאר, ואני אעצור רגע ויגיד שכוכב, הכוונה לכוכבית ליד האות A, ולא כוכב כמו סטאר, זה חור שחור ענק, לא כוכב. בכל מקרה, סגיטריוס A סטאר נמצא במרכז גלקסיית שביל החלב. כבר בשנת 2002, צוות ממכון מקס פלנק דיווח על תצפיות של כוכב S2 הנמצא בקרבת סגיטריוס A סטאר. הצוות הזה מפענח את המסלול של S2 וראה שהמסה של סגיטריוס A סטאר היא כ-3.7 מיליון פעמים מסת השמש שלנו. בסך הכל ברדיוס של כ-6 שעות ורבע במהירות האור, או 4.2 מיליארד קילומטר. זה מעט גדול יותר מהמרחק של פלוטו מהשמש. באמצעות השיטה הזו, השיטה העקיפה של המעקב אחרי הכוכב ומקיף את מרכז החור השחור, הצלחנו כבר להבחין בקיומו של סגיטריוס A סטאר לפני כ-18 שנים. ככה או ככה, המתודה של EHT היא מהפכנית, כי היא ממש תיעוד ישיר וחדשני של החורים השחורים עצמם. גם סגיטריוס A סטאר צפוי להיות מצולם בשיטה הזו בשנים הקרובות, כך שיש לנו עוד למה לצפות, יש עוד הרבה חורים שחורים לראות, אפילו ממש באופן ישיר. אוקיי, אני מקווה שבשלב הזה שכנעתי אתכם שחורים שחורים קיימים במציאות. ראינו את ההשפעה שלהם, גלי הכבידה, וכן ממש ראינו אותם, ממש אותם, בעיניים האנושיות שלנו. אבל מה עם מה שקורה בפנים? החור השחור אמור להיות ריק, למעט נקודה אחת, הסינגולריות. דיברנו על הנקודה הזו, היא קטנה באופן אינסופי, דחוסה באופן אינסופי, וכולם מגיעים אליה תוך פרקי זמן שונים. אבל כולם צריכים להיות באותה נקודה קטנה בצורה אינסופית בזמנים שונים, וכן בדיוק באותו הזמן. אוקיי, בחיית, לא יכול להיות שהחלק של הסינגולריות נכון. לא יכול להיות שהכל יתרכז לנקודה אחת בזמנים שונים, נכון? בואו ניקח צעד אחורה. הפיזיקה היא ביטוי מתמטי לעולם האמיתי. התיאורים המתמטיים האלו הם מודלים והערכות, ואנחנו נותנים להם שמות. הם לא קיימים במציאות, אלא אם אנחנו מסכימים שהמתמטיקה נכונה, ובגדול אנחנו מסכימים. יש לנו מתמטיקה המסבירה את העולם האמיתי. אנחנו בונים מודלים לניבוי המציאות על בסיס המתמטיקה הזו, ואז בוחנים אותה. בגדול, אם יש לנו הרבה תצפיות המאששות את המתמטיקה, אנחנו מאשרים את קיומה. אבל יש בעיה. יש לנו כפל בשימוש שלנו בין מתמטיקה תיאורטית לבין מתמטיקה תצפיתית. לדוגמה, כבידה היא מילה משמשת גם לתפוח הנופל מהעץ, התצפית, וגם לקורא, וגם למה שקורה בליבו של החור השחור. הראשון הוא תצפית, והשני הוא תיאוריה מתמטית. על כן, כבידה היא התיאור הכי טוב שלנו לתופעה של תגובת הגיאומטריה של המרחב זמן לחומר ואנרגיה. אנחנו לא אומרים את זה. אנחנו אומרים כבידה היא התגובה של הגיאומטריה של המרחב זמן לחומר ואנרגיה. ופה תמון לב העניין. אנחנו הרבה פעמים מבלבלים בין התצפיות לבין התיאוריה, ומשליחים על התצפית את התיאוריה עוד לפני שאיששנו את התיאוריה עצמה. כשזה מגיע לחורים שחורים, אנחנו צריכים להסתכל בנפרד על התצפית ובנפרד על התיאוריה. בצד המתמטיקה של החורים השחורים, אנחנו יודעים שהמתמטיקה של החורים השחורים לא שלמה. יש מקום ספציפי בתוך החור השחור בו אנחנו יודעים שהמודל שלנו לא עובד, וזו הסינגולריות. המתמטיקה שלנו מסבירה הוא מנבט דברים מסוימים על החור השחור, כמו המסה שלו, הגודל, הטנע הזוויתי, המטען החשמלי, וזה בסדר. לכך יש לנו ראיות, כמו גלי הכבידה, או ראיות ישירות שממש רואים אותם. אבל מה לגבי מה שיש בפנים? בהגדרה, שום מידע לא יכול לצאת מהחור השחור, כך שאפילו תיאורטית אין לנו איך לראות מה קורה שם. יותר מזה, התיאור המתמטי של חלקו הפנימי של החור השחור די ברור. כל דבר שעובר את הגבול של אופק האירועים עליו דיברנו בפרק הקודם, חייב להמשיך ולהגיע תוך פרק זמן סופי לסינגולריות. בסינגולריות אנחנו פשוט לא יודעים מה קורה. ברגע שמגיעים לשם, אנחנו נקטשים לגודל קטן בצורה אינסופית. אבל בטבע אין סינגולריות, נכון? בטבע לא אמור להיות אינסוף. כשאינסוף מופיע במתמטיקה, זו סוג של כללה עבורנו. אי אפשר לתאר את הטבע עם אינסופים, כי אי אפשר להתקדם ככה. אי אפשר לבנות ניבוי המבוסס על אינסוף ולבדוק אותו. לכן, כשמופיע אינסוף במתמטיקה, אנחנו יודעים שהמתמטיקה לא מתארת את המציאות. יש לנו תמרור הזרה במרכזו של החור השחור, האומר לנו שהמתמטיקה שלנו לא מושלמת. על כן, הנה ההוכחה. חורים שחורים לא קיימים, כי סינגולריות לא באמת קיימת כמו שאנחנו מתארים אותה. מה שכן קיים הוא יכולות מתמטיות לא שלמות שלנו, בני האדם. תורת היחסות הכללית של איינשטיין היא מעין מכשיר מתמטי, אותו אנחנו בודקים באמצעות תוצאות הנאספות מהיקום. אחת התוצאות שאנחנו יודעים שהן נכונות היא עצם קיומו של החור השחור, כפי שנמדד באמצעות גלי הכבידה. אבל הסינגולריות היא תוצר אחר של המכשיר שאנחנו יודעים שהוא פשוט לא תוצר טוב. תוצרים נוספים של המכשיר הזה הם לדוגמה תיאור של קורט גדל על יקום מסתובב המאפשר, תיאורטית, תנועה אחורה בזמן. תיאורטית ומתמטית אין עם זה שום בעיה, וזה תוצר של תורת היחסות, אבל הוא לא מתקיים ביקום שלנו. חורים שחורים הם תוצר של תורת היחסות הכללית, תוצר של המכשיר הזה, וגם הסינגולריות. אנחנו יודעים שחורים שחורים מתקיימים במציאות, אבל אנחנו לא יודעים מספיק טוב מה קורה בתוך החור השחור. אנחנו לא יודעים מה קורה עם הסינגולריות. בשביל להבין מה קורה שם, אנחנו נצטרך תיאוריה של הכל. פשוט אין לנו את זה כרגע. אולי עד הפרק הבא כבר תהיה לנו תיאוריה של הכל, שתסביר לנו באופן מושלם מה קורה בתוך הסינגולריות של החור השחור. אבל עד אז, זה מה שיש לנו. חורים שחורים שממש קיימים במציאות ומתנהגים כפי שהמתמטיקה מכתיבה, עם כל משחקי הזמן והמרחב שדיברנו עליהם, אבל בפנים יש נקודה אחת. נקודה אחת קטנה באופן אינסופי, שאותה אנחנו פשוט לא יודעים להסביר. זוהי הנקודה הכי מעניינת בחור השחור, וכשנדע להסביר אותה, תהיה לנו סוף סוף התיאוריה של הכל. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. בפרקים הקודמים דיברנו על מה זה חור שחור בכלל. עצם בעל מסה כל כך גדולה לעומת הגודל שלו, מה שמוביל למהירות מילוט כל כך גבוהה שאפילו האור לא יכול להימלט ממנו, ולכן אנחנו לא רואים אותו. כל עצם שנופל פנימה חייב להגיע תוך פרק זמן סופי לנקודה במרכז, אשר היא קטנה באופן אינסופי, תחוסה באופן אינסופי בפרק זמן סופי. מה שמוביל לפרדוקס בו שני עצמים לא יודעים מה השעה בסינגולריות, והפתרון הכי טוב שיש לנו לנקודה המוזרה הזו הוא להגיד שאין שום משמעות לזמן או למרחב או לטמפרטורה או למשהו, ולכן היא כל כך מיוחדת, ממש נקודה סינגולרית. על כן, התחלנו את הפרק הזה בלהטיל ספק בעצם קיומם של הגופים המוזרים האלו. ענינו שהם דווקא כן קיימים. דיברנו על כך שלמרות שהם תוצר מתמטי של תורת היחסות, הם לא חייבים להתקיים, אבל מספר תצפיות חזקות מאוד שהראינו בפרק הזה, החל מגלי הכבידה, הנובעים מהתנגשות של חורים שחורים, ועד ממש תצפית ישירה על החור השחור עצמו, כולם הביאו לנו הוכחה שקשה להתווכח איתה, על עצם הקיום של החור השחור. אפילו שמענו צליל מגניב, שגם אם הוא לא גרם לכם לאור ברווז כמו שהוא גרם לי, או לפחות לפעור עיניים בתדמה, אתם פשוט חסרי לב. מכאן המשכנו לדבר על הסינגולריות עצמה. הרי אם חורים שחורים קיימים, כפי שתיארנו, מה זה אומר על הנקודות המוזרות האלו? לאחר דיון שלם סביב המצאותן של נקודות כל כך מוזרות, הגענו להסכמה על כך שאנחנו לא מסכימים. חוקי הפיזיקה והמתמטיקה שלנו פשוט לא משוכללים מספיק כדי לתאר מה קורה שם. בשביל להגיע לפתרון הזה, אנחנו צריכים תיאוריה של הכל, שתסביר כיצד הכבידה מתנהגת בגדלים כל כך קטנים. מכיוון שאין לנו כרגע פתרון, אפשר להמשיך ולהגיד שלזמן ולמרחב אין משמעות בסינגולריות. אפשר לדמיין שמהצד השני של החור השחור יש חור לבן, הפולט את כל האנרגיה שנפלה לחור השחור ליקום אחר. מותר לדמיין כל מה שרוצים, וזו פשוט לא תהיה טעות, כי סיפור הסינגולריות לא יכול להיות נכון. עד שתהיה לנו תיאוריה של הכל, כל מה שנציע ומה שגורם לנו להמשיך ללמוד על חורים שחורים ועל כמות סימני השאלה, יהיה מצוין, ורק התיאוריה תפתור את הכל. בפרקים הבאים נמשיך לזכור את החורים השחורים. נדבר על הגדלים והסוגים השונים שלהם. נדבר על פרדוקסים נוספים, כמו פרדוקס אובדן המידע. נדבר על שימושים אפשריים בחורים שחורים, על המוות שלהם, ואפילו מסעות בזמן. נדבר על חורי תולעת, ונשאל האם חורים שחורים יכולים להצביע לנו על קיום שהוא סימולציה או הולוגרמה? תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסט אל האינסוף הוא יוזמה שלי להנגשה של חקר החלל והחורים השחורים לכולן ולכולם, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי או כל הבדל אקראי אחר. קחו את כל ההבדלים וזרקו אותם לתוך החור השחור. אני תמיד שמח לשמוע משוב ולקבל פידבק על הפרקים, וכן לקבל ולענות על שאלות שלכם. בנות של הפרק תוכלו למצוא לינקים לעמוד הפייסבוק שלנו, וכן פרטים ליצירת קשר איתי. הפודקאסטים של אל האינסוף זמינים חינם בכל אתרי הפודקאסטים האהובים עליכם. גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, בעצם בכל מקום בו אתם שומעים פודקאסטים. פרק כמו זה לוקח כמה עשרות שעות של עבודת מחקר, הכנה, הקלטה ועריכה. הפודקאסטים של אל האינסוף מוגשים לכם בחינם ומתוך מטרה אישית שלי להביא את חקר היקום לכולם. אם אהבתם את הפרק, בבקשה שתפו אותו עם החברים שלכם, שתפו אותו עם הילדים שלכם, שתפו אותו עם אנשים אקראיים ברחוב, תפנו אליהם בנימוס ותשתפו אותם עם הפודקאסט שלנו אל האינסוף. ועד הפעם הבאה, ותודה רבה שלכם, טל.